אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 FM. ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק גיא מחבוש, על הביצוע הטכני אלון מקלר. יש לנו היום תוכנית עם הרבה מוזיקה חדשה, אלבום חדש בדרך ליימן בלוז משירי המשורר שבזי. שני שירים בערבית של שתי זמרות, אחת ותיקה ואחת חדשה, וגם בשבוע הבא נחגוג את ט"ו בשבט, והיום נדבר בתוכנית על המשמעויות של החג הזה משתי זוויות שונות. נדבר עם המשוררת וחוקרת קהילות ישראל אסתר שקלים על מנהגי ט"ו בשבט השונים, אבל קודם, בחמישי הבא יתקיים לכבוד ט"ו בשבט בסוד קולות רבים. שהוא בעצם ארבעה מופעי אונליין של ויקטוריה חנה, אהוד בנאי ועוד, פסטיבל חדש במוזיאון, סליחה, לא מוזיאון ישראל, זה בספרייה הלאומית בירושלים, באוניברסיטה. כל אחד מהמופעים עוסק בדרך שונה לגמרי בקשר של האדם עם הטבע, עם העצים, ואיתנו על הקו מייסד ועורך אתר התפילה והפיוט והמנהל האמנותי של הפסטיבל יאיר הראל. שלום יאיר.
שלום אופיר חביבי, טוב לשמוע אותך.
מה נשמע? אז תגיד, אנחנו בזמן הקורונה, כולם נעולים בבית, מה, הקשר שלנו לטבע עכשיו הוא התרופף קצת, הייתי אומר.
הקשר שלנו עכשיו לטבע הוא בזמן התבוננות רציני מאוד, מהרבה בחינות. תכף אני אגיע לאירוע שלנו באמת, אבל אני חושב שכולנו מרגישים את המשמעות של איך הטבע אומר תודה באיזשהו אופן. על זה שאנחנו התרחקנו ממנו קצת. הקשר הזה בין כל אחד בפני עצמו וגם כולנו כאנושות, שמתחזק בכלל בתקופה הזאת של הקורונה, ההבנה שאנחנו חלק מרקמה אחת באמת שלמה, שמשפיעה אחת על השנייה, ואיך הטבע במקומות מסוימים חווה סוג של ריפוי, דווקא שהאדם קצת מתרחק ממנו, אז זה גם אחד מהדברים שנמצאים פה עכשיו ברקע. ואיך אנחנו שנמצאים טיפה גם כאן בבית, חשים את הצורך הזה ואת הגעגוע הזה, ומצד שני, איך האפשרות פתאום להיות קרובים יותר, כלומר, זה שאנחנו מתכנסים כאן לרחובות שקטים, והטבע אפשר פתאום לחוות את המקומות מסוימים לפחות, את הקרבה הזאת בין הטבע והאדם, זה זמן יצא שאנחנו עכשיו באמת, ט"ו בשבט השנה הזאת, מקבל איזה משנה תוקף. בגלל התקופה...
כתבתם זמן לחשבון נפש, התבוננות ותפילה על הקשר שבין אדם ואדמה. מה הכוונה, חשבון נפש, דווקא בשנת הקורונה?
כן, לא, זמן, באופן כללי, ט"ו בשבט הוא שקורה בזמן של החורף, בזמן השברירי הזה, שהטבע באמת, מצד אחד הוא משלחת בשיא של החורף, אבל כבר מתחילה קו פרשת המים העדין הזה, שאתה משהו חדש שמתחיל, הוא עדיין מאוד 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 שברירי, אתה יודע, פתאום הפרחים האלה של השקדיה, שהם רק מסמלים איזה משהו שיש מה להתפלל, לכן הזמן הזה שמתפללים בעצם על הפירות ועל העצים, שיצליחו לצלוח את הדרך הזאת מההתחלה של הנביטה לפרי שבסופו של דבר יגיע, ואתה מתפללים גם על האתרוג שיגיע בסוכות. אז זה תמיד הזמן של ט"ו בשבט, הוא זמן של איזה תשומת לב, גם אם זה עבר הרבה מאוד פאזות לאורך השנים, אבל זה יום שמסמן ראש השנה לאילנות, זה זמן שאנחנו מברכים, מתבוננים, מבקשים על הפירות והאילנות, ועל למשל, על הקשר שלנו, על ההשפעה שלנו לתהליך הזה. והשנה, אני חושב, באמת כמו שאמרנו, בשנת הקורונה, וחווים את זה בכל מיני מקומות בעולם, המחיצה הזאת, המסכים האלה שנבנו לאורך השנים, בעיקר בעולם התעשייתי, המערבי, האינטנסיבי, המודרני, בין האדם לטבע, אנחנו מבינים שזה משהו שמבקש להתארגן מחדש. והזמן של ט"ו בשבט הוא זמן נפלא להתבונן בזה גם על פני המסורות שלנו לאורך השנים, לקבל איזה גם קרונות רלוונטיות לעניין הזה, וגם להגביע עוף. לכן המופעים שלנו באמת מנסים, מה שניסינו ליצור בערב הזה, זה נקודות מבט שונות, תפילות שונות, מהיבטים שונים, דרך אומנים שונים על הנושא הזה.
אז אהוד בנאי וויקטוריה חנה, ספר לנו קצת, הם הכינו בעצם מופעי מקור מיוחדים לערב, נכון?
אז יש פה באמת ארבעה מופעים, שצלחנו באמת בעבודה כמעט כמו נס, באמת בזכות השיתוף פעולה הזה שמחלקת התרבות של הספרייה, זה במשותף שאנחנו עושים אתר הזמנה לתיעוד לספרייה, ורותי רובינשטיין ששותפה ביחד איתי גם לניהול אמנותי של הערב הזה, ליצור בזמן קצר באמת את ארבעת המופעים האלה, שמתבססים למידה רבה גם על דברים קיימים, כן, הזמן היה מאוד קצר, אבל הצלחנו באמת בתוך הדברים הקיימים ליצור גם שירים חדשים, עובדים חדשים והתבוננויות חדשות, מתוך גם החומרים הקיימים. אז אהוד בנאי, ששם בתמה שנוכחת במופע שלו, למשל, באמת התמה של הגאולה בארץ ישראל, והקשר של שני הדברים האלה, שזה משהו שעוסק בו הרבה, ואיך באמת לחבר את זה לזמן, הנקודה הזאת של השנה, והשנה הזאת בפרט. ט"ו בשבט כמבטא באמת איזה בחינה של גאולה והקשר אל הארץ, ושני הדברים האלה גם יחד. מה זה אומר גאולה של ארץ ישראל? מה זה אומר עלינו כחברה? ועלינו באמת איזה התחדשות אנחנו מבקשים בזמן הספציפי הזה, איזה שיר חדש, יש לו גם אלבום כזה, וט"ו בשבט הוא זמן של השיר החדש, mm-hmm. זמן של באמת דרך הגאולה של הטבע, לבקש גם על הגאולה שלנו. זה אהוד. מה שקרה אצל ויקטוריה חנה ומאיה ברזיצמן, שזה חיבור שלא קרה בעבר, זה קורה באמת מיוחד בערב הזה, והם יחד יצרו ממש...
תפילת הנשים כמעט, לעצים.
וזה נוצר כמעט... לגמרי עבור, באמת לא היה קיים לפני כן ונוצר לכבוד הערב הזה. ההיבט הנשי, שהוא תמיד איזו בחינה שמביאה איזה עומק מסוג אחר, פה ספציפית שאתה מדבר על טבע ועל פירות ועל עצים ועל סוג של בחינה של לידה, פריון, הריון ולידה, אז לוקח את זה למקום של גם תפילה על הדבר הזה, יש פה איזה מגע, שהמגע הנשי הוא מגע שיכול לבוא רק משם. ושתיהן ביחד, כל אחת מהכיוון שלה, ויש פה גם רביעת נתרים, שמאיה מובילה גם יצא, מקרה, לא במקרה שכל הנגניות, גם כולן נשים, והם יצרו יחד ממש דבר מופלא, דרך שירים של כל אחת מהם, ושירים חדשים והלחנות חדשות, וטקסטים מהזוהר, וטקסטים מיסטים נוספים שקשורים, לכל הטקס הזה, שבעצם טקס ט"ו בשבט שנוצר בגולה, הוא נוצר בעיקר בגולה, אבל גם פה בארץ, בצפת, לפני כמה מאות שנים, הוא סוג של באמת לפגוש את העניין הזה של הפירות והעצים, ממקום של באמת תפילה מאוד עמוקה, תוך נקודת מבט של מקובלים שיצרו באמת הטקס הזה, שמבקשים לברך ולהתברך, ולפעול, לפגוש את העולם הזה של הפירות מהמקומות הכי, בעצם בדרך הסימבוליקה המיסטית העמוקה של מה זה אומר, הקשר שזה עולמות שונים בהוויה, עולמות שונים באדם, כל פרי במה שהוא מספר לנו בהקשר הזה, היחס בין הקליפה לפרי, למה שאוכלים ולא אוכלים, הכל בעצם הזמנה לחוות את העולם הזה של הטבע והאילן והפרי, והתפילה על זה, מתוך באמת שיקוף מאוד עמוק של הטבע ונפש האדם וההוויה בכלל.
זה מעניין שאתה מחזיר אותנו לצפת, שלפני 400-500 שנה, כשנוצר הסדר ט"ו בשבט, וכל המשמעות המיסטית שיש ליום הזה, אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע אם להגיד, נכון להגיד חג, אבל היום הזה, ובאמת מאות שנים עברו, ואפשר להגיד שהציונות, ההתחדשות היהודית פה בארץ ישראל, חידשה את ה... את היום והפכה אותו באמת לחג האילנות, מהמקום הקבלי אל המקום החילוני, החלוצי. אולי היום דווקא הגיע הזמן לחבר את שני המימדים האלה.
זה לגמרי, את נגעת עכשיו אולי במטה-תמה של הערב הזה, ושל העבודה שלנו בכלל בסוד קולות רבים, העבודה של הזמנה לפיוט, בעמותה תנונית והספרייה הלאומית, ואתר ביחד שיצרנו, את אתר הפיד והתפילה, זה בדיוק מה שגם הערב הזה והמסע הזה מבקש לומר. בסוד קולות רבים, אתה לא צריך לבחור כבר. יש פה את האושר הזה שלוקח אותנו על פני 2000 שנה ומעבר לזה של תרבות, דרך כל הקהילות, דרך דברים שנצרו בגולה, אל דברים שנוצרו פה בארץ, והדברים האלה יחד, החיבור שלהם הוא התיקון, הוא בעצם עיצוב, תרצה מחדש, עדכון של ה-DNA של מה זה ישראלי, ומה זה חג, איך חוגגים אותו בצורות שונות פה בארץ, ואתה לא צריך לבחור זה או זה. זה שיר שאנחנו שרים, האנסמבל הפיוט, שגם משתתף בערב הזה, שמביא מידה רבה גם יותר את הקול הזה, המסורתי, דרך פיוטים שרובם, מה שאנחנו הבאנו, אם זה מצפון אפריקה מהסהרה, ואם זה הבן איש חי גם מעיראק, הפיוט של ט"ו בשבט שהוא חיבר, ואנחנו שרים אותו גם אנחנו וגם ויקטוריה ומאיה, בצורות מאוד שונות בערב הזה. אבי כהן, ששותפי לאנסמבל הפיוט, שמדבר גם בערב הזה, על איך אנחנו מחברים את מדבר הסהרה עם מדבר הנגב.
בדיוק.
אלה שני קנימות.
אתה לוקח אותנו לשיר, זאת אומרת, אני אחד המעריצים של האלבום הזה, של אנסמבל הפיוט, ובאמת יש שם שיר אחד שאתה כנראה מנסה להגיע אליו, זה השיר "את אדמה". וזה באמת שיר יוצא דופן, כל האלבום הזה מלא בפיוטים של אבו חצירה, ושל תפילת, ועמוק בתוך הסהרה, ופתאום מגיע שיר אחד שהוא בכלל שיר חלוצי ישראלי כזה.
נכון, לגמרי, השיר...
והם משתלבים בצורה מהממת ביחד, זה מה שאני בא להגיד.
תחשוב על באמת המעשה הזה של הניסיון של החלוצים להגיע פתאום מאירופה לאדמת הנגב ולהתחבר למרחב הזה, למוזיקה שלו, דרך השיר הזה במקור הוא שיר ערבי, שיר בדואי, שיר דתי בכלל, את אדמה. שעל הלחן הזה חוברו המילים שמבטאות בעצם את הרצון להתחבר מחדש לשורשים פה של המדבר כאן בארץ. אנחנו אומרים, אתה לא צריך לבחור, החיבור על השורשים פה בנגב הוא לא בא ביחד עם לתלוש את השורשים לצורך העניין מהסהרה. וגם העצים, אתה יודע, יודעים תחת לפני הקרקע, יודעים לתקשר אחד עם השני ויכולים לשלוח שורשים מי תפיללת ועד הנגב. זה בעצם המעשה שלנו פה גם...
למעשה זה אותו מדבר, יאיר. זה בעצם אותו מדבר, כלומר, הנגב הוא הקצה של הסהרה, אם רוצים להסתכל על זה ככה.
כן, וההדע, המדבר הוא המרחב המופשט שאני גם מאפשר את השיחה הזאת, כי הוא מתרחש ולחצות את הגבולות. אני אגיד מילה על המופע האחרון,
יש לך עוד דקה.
אז באמת הערב מסתיים במופע שהוא כמו חלום. יש הרכב קולי שפועל פה בשנים האחרונות שקים אותו נועה מנבר, מקהלת גבן נינום, זה הרכב מופלא שלוקח את בכלל את הרעיון הזה של מקהלה למחוזות מרחיקי לכת.
זה הרכב של נועה מנבר, נכון?
הרכב של נועה מנבר הקים אותו, זה באמת ממש קולקטיב שפועל ביחד, וגם בניהול אומנותי משותף, שהם בערך 20 זמרים וזמרות, שהמופעים שלהם זה לא מקהלה, זה טקס שלם, זה עבודה מאוד יצירתית עם מילים ועם מצלולים ועם עבודת מקהלה. אז הם בעצם לוקחים את הערב הזה לאיזשהו מקום, מחוזות הפנטזיה, שאתה פוגש גם דרך טקסטים, גם בעיקר של שירה עברית מודרנית, שחוברו פה בשנים האחרונות, מדוד אבידן ועד יונתן הלוי, ממש אל המקום הזה של הקשר בין האדם, הטבע, הנפש, בעידן כזה של ניכור גם. איך הדברים האלה מתחברים לאיזושהי פנטזיה שקשה להגדיר אותה, אבל באמת זה מסיים את המסע הזה שבאמת הוא בסוד קולות רבים, הוא מביא את כל האושר של דברים שיכולים להתחבר כאן בארץ לתרבות שהיא אין כדוגמתה. אנחנו צריכים באמת, זה האתגר שלנו, אני מרגיש פה בערב הזה בכלל, שזה מסמן איזה פנטזיה גם של תרבות ישראלית, שורשית, רב-קולית, חופשית, עשירה, מובנת מאוד, שביחד פה, במקרה הזה, מביאה איזה ממש רוח חדשה לאיך אנחנו פוגשים את ט"ו בשבט השנה.
מהמם. יאיר הראל, פסטיבל בסוד קולות רבים, זה קורה ביום חמישי הבא, אתם תוכלו לצפות בכל המופעים אונליין, שזה דבר מאוד נחמד.
בחינם,
וחפשו בסוד קולות רבים בגוגל, אתם תגיעו לאתר שנפתח במיוחד, ותירשמו ותיכנסו, זה קורה ביום חמישי הבא. שוב פעם, תודה רבה לך, יאיר הראל, מנהל האומנותי של הפסטיבל.
תודה לך, שיתובו ליקר.
כבר בנינו וניסינו לשחזר הכל כמו בהתחלה זה רק שנינו שוב בינינו החיים איתך נראים לי משאלה וחשוב לי שתדע לא הפסקתי לדקה לאהוב אותך כל פעם מחדש שוב תגומרי יא יוני אוקטור מזמן כל דקה בזרועותיך בשבילי עולם את הלב שלי נתתי בלי לשאול לאן רק איתך ניצחתי את הזמן את הדרך אל עצמנו מצאנו בעיניים עצומות במקום שבו היינו הצלחנו לחבר בנשמות היום כבר אין לי שאלה זוכרת כל מה שהיה שידענו גם לקום מנפילה בשבילי עולם את הלב שלי נתתי בלי לשאול לאן רק איתך ניצחתי את הזמן שוב תגומרי היוני אוקטור מזמן כל דקה בזרועותיך בשבילי עולם את הלב שלי
קפה גיברלטר בכאן תרבות. שמענו עכשיו את שופטק, סינגל ראשון של זמרת צעירה בשם ולרי חמתי. שיר יפה שכתב והלחין חגי אוזן. היא רק בת 21, יוצאת בית הספר למוזיקה רימון, ואיתנו על הקו. שלום ולרי.
שלום שלום.
איזה יופי. תראי, אני אגיד לך משהו. אנחנו כאן בתוכנית מדי פעם רוצים לתת שירים חדשים שיוצאים ולנסות לשים אצבע על השירים שהתפסו ולנסות לזהות אותם ראשונים. אז נכנסת לקטגוריה הזאת, מה את אומרת?
איזה כיף, וואו, תודה רבה, זה מחמיא לי מאוד, זה לא מובן מאליו, באמת.
מתרגשת? שיר ראשון?
סינגל ראשון, אתה יודע, זה התרגשות, אחרי הרבה שנים שאתה חולם על הרגע הזה... ועובד קשה ולומד מוזיקה ועושה הכל, פתאום אתה מוציא משהו לעולם ואתה מקבל כאלה פידבקים טובים ומרחיבים את הלב מהאנשים, זה לא מובן מאליו.
ספרי קצת על התגובות שקיבלת בימים האלה.
האמת שקיבלתי תגובות נפלאות, גם על השירה שלי שהרבה אמרו לי שאני הצלחתי לגעת בלבבות של האנשים ולרגש אותם אפילו אדמות. גם על השילוב של שתי השפות, עברית ערבית שבחרתי לשלב. אתה יודע, זה מאוד מרגש אותי שאנשים מגיבים, במיוחד על שילוב השפות הזה.
זה מה זה יפה. זה לא השיר הראשון שחגי אוזן יוצר בשילוב הזה, שהפזמון הוא בערבית. זה מה זה מרים את השיר, וזה מרגיש שאת כאילו שוחה גם בשתי השפות, מרגישה בבית.
לגמרי, האמת ששתי השפות האלה הן ממש שפות האם שלי. זאת אומרת, אני, כמו שאני מדברת ערבית, אני מדברת עברית, ולהפך. אני, האמת היא שהשפה הראשונה שאי פעם דיברתי היא עברית בכלל ולא ערבית. וואלה. כי באמת הייתי בגן יהודי עירוני בתל אביב, אז ככה שהשפה הראשונה הייתה עברית, אבל כמובן שהערבית היא מהבית, והיא השפה שאתה יודע.
כן, אז ספרי קצת על עצמך, מאיפה את באה?
קודם כל, אני בת 21, אני מיפו, במקור. כרגע האמת עברנו לחולון, לא מזמן אני וההורים. Okay. אז כרגע אני בחולון. וזהו, אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, אני חייבת...
איזה מוזיקה שמעת כילדה, או מה ההשפעות המוזיקליות שהכי תמיד okay. רצית להגיע אליהם, כאילו?
קודם כל, מגיל קטן... אני שומעת ושואבת מוזיקה ממלא סגנונות, כי באמת, אמא שלי מאוד אהבה מוזיקה ארץ ישראלית, שלמה ארצי, אריק איינשטיין וכן הלאה, ובמקביל היא גם אהבה חוליו איגלסיאס וכל הז'אנר הזה, כן. ומצד שני, אבא שלי אהב נורא לשמוע מוזיקה לועזית ואת הזמרות הגדולות בעולם, סלין דיון, מריה קרי, ויטני יוסטון. וכל הגדולות.
נשבע לך שחשבתי על מריה קרי תוך כדי שאת מדברת. ציפיתי לשם שלה.
כן, איזה כיף. ומצד שלישי, באמת בא הבית של סבא וסבתא, שבאמת גדלתי אצלם גם, שמעתי כל הזמן את המוזיקה הערבית, השורשית, הקלאסית, אום-קולטום, פריד אל-אטרש, וורדה.
וואלה.
כל הגדולים של המוזיקה הערבית. ואני אהבתי בנוסף מוזיקה ספרדית, כי באמת גדלתי על טלנובלות ספרדיות ארגנטינאיות, ככה שבאמת שאהבתי מלא מלא סגנונות, ואני גם חושבת שזה מגדיר אותי כאמנית וכזמרת, השילוב הזה, הבלנד הזה של כל הסגנונות האלה.
ספרדית, ואנגלית, וערבית, ועברית, וכל הדבר הזה.
ספרדית, כן.
ואת כל זה אנחנו הולכים לשמוע גם בשירים הבאים שתוציא?
לגמרי, לגמרי. אני מתכוונת לשלב את כל הדברים שאני אוהבת ואני יודעת להביא בצורה הטובה ביותר, וגם אני חושבת שזה מה שיכול באמת להבדיל אותי ולייחד אותי בז'אנר פה ואולי גם בעולם, גם במיוחד בקטגוריה הזאת של זמרת ערבייה.
איזה יופי. תגידי, עכשיו 5 שנים קדימה, איפה את רואה את עצמך? לאן את רוצה להגיע? הכי גבוה וואו. שאת חולמת.
וואו. קודם כל... אני מקווה שתהיה לי פה הצלחה גדולה בארץ קודם כל, ואני אופיע על הבמות הגדולות ביותר, ושיהיו לי שירים שיגעו בכמה שיותר לבבות, וכמובן שהיא שאיפה יחול, תמיד, אני באמת שואפת, הלוואי שיום אחד יהיה לי דואט עם אדל או עם ביונסה, ואני אופיע על הבמות.
למה לא, בטח.
אמן, אני יכולה רק לחלום ולנסות להקשיב.
טוב, קודם כל, כמו שאמרת, אמרת מה זה יפה, קודם כל תכבשי את הארץ, אחר כך נדבר על חול, לדעתי יש פה פוטנציאל, לאט לאט, שיר שיר, תעבדי קשה ותצליחי, יש לך את כל הנתונים ואת כל הרגש בשירה והכל, וגם בחרת את האנשים הנכונים לעבוד איתם. ולרי חמתי, בהצלחה, תודה ענקית.
איזה כיף, תודה לכם.
وفيها عق شيك نعيش كهات عشاء صورهم راسونهم برو بحبو وارو بحاشات شعاعات نور راها يصطع وتسبيح زار جاها تسمع وهي تسمع كورة أربع تشبي نور حين يلمع صد لا شبيح بشير لا ما نصيح وهاشا مش بيوريح بسود جوب عباه عمك اللي مود صد لا شبيح بشير لا ما نصيح وهاشا مش بيوريح بسود جوب عباه عمك
קפה גיברלטר וכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. שמענו עכשיו שיר אחד, אנחנו נמשיך לשמוע אותו ברקע, השמעת בכורה של אחת הלהקות היותר אהובות עליי, ימן בלוז, בהובלת רביד כחלני, מתוך שבזי 1619, אלבום חדש בדרך, שבימים אלה מגייס מימון דרך אתר אדסטארט. שלום לרביד כחלני.
שלום אופיר, מה קורה?
איפה אני תופס אותך רביד?
אני כרגע בדיוק לקחתי הפסקה מלחתוך ירקות, אני פה מבשל...
בסוף בקורונה כולנו מבשלים כל היום.
כן, הכי כיף בשל. אני הייתי טבח גם 7 שנים.
וואלה.
כן, כן.
תגיד, רגע. מה אנחנו שומעים ברקע?
זה בעצם ביצוע מההופעה היחידה שעשינו, הופעת מחווה לרבי שלום שבזי, זה היה בעצם בקשה שביקשו ממני להלחין מחדש את המופע שכולו רבי שלום שבזי. Mm-hmm. זה היה לפסטיבל האוד בירושלים ב-2018, אני חושב, מתישהו ב-2018.
אני חושב 2019, כי זה בעצם היה 400 שנה להולדתו,
נכון,
אני צודק.
זה היה בסוף 2018, כן. לתוך דצמבר, או משהו באזור של סוף 2018, לתוך 400 שנה ללידתו, שזה בעצם שם הפרויקט 1619. Mm. וזו בעצם ביצוע אחד ממש כזה מאוד ראשוני, כי זה היה ממש אחרי שעשינו איזה 5 חזרות לקראת המופע הזה, שהוא היה מאוד מסובך, כי בעצם נכנסתי לכל העניין הזה של שבזי הקדוש והגדול והלא יאומן. נכנסתי לכל הדבר הזה בעצם להלחין מחדש על פי המשקלים המקוריים שהוא כתב את את השירים שלו. למי שלא מכיר, רבי שלום שבזי זה גם הרחובות שיש בנווה צדק, וגם אחד המשוררים והמקובלים הכי גדולים שייצגו את קהילת יהודי תימן לפני 400 שנה בקשיים רבים, וגם מקובל גדול מאוד וקדוש.
איש, זה, בוא נגיד, זה איש שלא יאומן שהוא היה קיים בכלל.
זה כן, זה מאחד, זה כמו, נו, אתה יודע, כל המשוררים הכי גדולים, יהודה הלוי, וזה כל ה...
תגיד, אבל רביד, אמרת משקלים, הוא כתב לפי משקלים מוזיקליים, כלומר, הוא היה בעצם גם מוזיקאי.
לא, הוא כתב לפי משקלים, שזה אומר, יש מאחורי זה סודות של איך להגיד את המילה. בעצם משקלים יש גם בשירת ספרד, שזה על אותו, אותה שיטה בעצם, שזה בעצם יש לך מילה ואתה צריך לחלק אותה בצורה מסוימת. אז בעצם אם יש לך משקל שיש לו שם מסוים, זה אומר שאתה צריך להגיד את המשפט בצורה של תה, 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 תה. כאילו יש כל מיני ממש סימנים כאלה כמו טעמים, שבעצם הלחנתי מחדש על פי, גם על פי המשמעות של השיר, גם בהשפעה של העומק הלא יאומן שיש מאחורי המילים האלה והכתיבה הזאת. וזה היה ממש מסע של מחקר שעשיתי יחד עם אורי מלמד, שהוא איש גאון ומדהים, שעזר לי בהגייה של כל הדבר ובהבנה של כל הדבר, ולקחת את הלחנים הנכונים ולקחת מהם השפעה של כדי להלחין מחדש את השירים האלה. חלק מהשירים לא הולחנו אף פעם, וזהו, וכל הדבר הזה גם נעשה בחסות, גם בחסות הפסטיבל ההוד וגם בחסות האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהודי תימן של יגאל בן שלום, שזה די מדהים מה שאנחנו עושים עכשיו. אז אנחנו בעצם נכנסים לתוך הפרויקט הזה עם כל הכוח. אנחנו כמעט ב-50% בגיוס הקמפיין הזה, של כבר יש לנו 50, כמעט 50 אלף שקל בתוך הפרויקט הזה, אנחנו צריכים להגיע ל-100. ובעצם בתוך כל העשייה הזאת, זה פשוט אלבום שאני מת להקליט אותו, וזה אלבום מחווה שנעשה, שהולך, אם נצליח בקמפיין, הולך, אנחנו הולכים להקליט אותו עם ימן בלוז, עם איתמר דוארי ורוני עברין ושניר בלומנקרנץ, וכנראה שגם איתמר בורחוב, ואולי נארח שם גם את אבישי כהן החצוצרן, וציון גולן, ואת ברכה כהן.
איזה יופי.
וזהו, זה כזה מין
חגיגה.
פרויקט סופר סופר מרגש. זה כמובן במקביל לזה שאנחנו עובדים על להוציא את האלבום סטודיו השלישי של ימן בלוז, שזה גם יקרה.
כן, אז כי בדיוק חשבתי על זה, שזה מה שאתה מתאר כאן זה הרבה מעבר לאלבום, לעוד אלבום. זה פרויקט שימור, תיעוד, יצירה מחודשת. ואתה יודע, שבזי, אני חושב שכל ישראלי, תימני, לא תימני, מכיר שירים של שבזי, גם אם הוא לא יודע, הוא מכיר בטח את אם ננעלו, ואת הילד חן, כן. ועוד רבים.
נכון.
ואתה בעצם לוקח מה שנקרא את החוצפה, להקליט, להלחין שירים חדשים, זאת אומרת, להלחין שירים שלו, שלא הולחנו עד היום, ואתה עושה את הדבר הזה, כאילו,
כן,
בצורה הכי מטורפת שלך.
אני עושה את בעדינות רבה, בהרבה מאוד כבוד למי שהוא היה, ולמשמעות של השירים. אני מקדש את כל הדבר הזה של ההקלטה ושל העשייה של הפרויקט הזה. לא מזמן בתוך הפרויקט הייתה תשורה של בתוך הקמפיין, שבעצם אפשר להקדיש את כל האלבום למישהו שיקר לך. ומשפחת דקל שאנחנו מכירים, דפנה דקל ואלרן דקל, או הדקל, אז הם בעצם קנו את התשורה הזאת, שבעצם זה משהו כל כך מרגש, שהולך להביא לנו כל כך הרבה ברכה בתוך העשייה הזאת, ואני ממש רוצה לקדש את כל את כל ההקלטה הזאת באמת לשימור ולהוציא את האלבום הזה לעולם, כדי שלא רק אנחנו פה יותר נכיר את השירים הפחות מוכרים של רבי שלום שבזי, אלא גם בעולם. וזאת עשייה מבורכת, וזה גם חומרים שהם כל כך חשובים בכלל הוא אחד מהמשוררים, הדיוואן זה הספר שלו בעצם, זה ספר שירים שלו, וזה אחד מהדברים היותר חשובים בהיסטוריה של משוררי
של המשוררים העברים,
בכלל,
העברים השירה כן. העברית בכלל, כן,
כן, כן.
תגיד, רביד, מתי אתה, זאת אומרת, אתה שבזי אצלך זה הולך מאוד אחורה, זאת אומרת, ממש כילד גם, נכון?
נכון, כן. כמו שאנחנו מכירים ככה את היה לכם מרלותי, שאני לא יודע אם זה לחן תימני או לא, או ישראלי, אבל זה, ואת אם ננעלו של אופרה חזה, אז כל הדברים האלה שהרבה מאיתנו פה בישראל מכירים, אני בעצם חוויתי את רבי שלום שבזי גם בתפילות. הוא כל כך מקובל בקרב הקהילה היהודית התימנית הדתית, שהשירים, חלק מהשירים שלו הפכו לחלק מהתפילות. וחלק מהשירים כמובן שהיינו שרים על שולחן שישי, וכל הדברים האלה. אני חושב שהרבה שירי שבת שהם נחשבים מאוד מאוד קדושים נכתבו על ידיו, שירי חתונה, ובשבזי 1619 אנחנו בעצם לקחנו נקודות מסוימות בחיים שלו, כלומר התחלנו מנגיד קינה שהוא כתב לאבא שלו שהוא היה בן 8, ואחרי זה הלכנו הוא היה מייצג מאוד מאוד גדול של הקהילה היהודית בתימן לפני 400 שנה מול האימאם, שעשו להם הרבה מאוד איסורים ליהודים שם, והוא בעצם גישר, והוא כתב להם שירי הלל לאימאם. אז השיר השני הוא שיר הלל, והשיר אחרי זה הוא עוד שיר הלל בתוך המשפחה שלו. בקיצור, זה כזה כמה נקודות בחיים שלו, שאנחנו מסיימים את האלבום הזה עם שיר שהוא כתב על בריאת העולם, שנקרא ארץ ושמיים וחילם עומדים.
איזה יופי. איזה כן. פרויקט מדהים הרמת פה, ואני מה זה מקווה שתגיעו ליעד, יש עוד רק כמה ימים, אז אני קורא לכל מי שמאזין לנו, אם רביד, שמעתם, כן. שמעתם כמה זה חשוב, כנסו לאדסטארט, תתמכו באלבום הזה.
יש גם תשורות מגניבות, יש כל מיני מתנות ותשורות מגניבות, מקובנה שאני מכין עד הופעות שלי בסלון, ויש תשורה אחת של הופעה של ימן בלוז בסלון, וכל מיני תשורות מגניבות לאללה שאפשר, ואנחנו גם נוציא את זה על תקליט, על תקליט ויניל, אז נעשה איזושהי מהדורה מעודרת כזאת של הדבר הזה.
רביד כחלני, תודה רבה לך.
אופיר, תודה רבה לך, אני מקווה שאתה עובר את הקורונה בטוב.
אוהבים אותך.
ויאללה, שנדבר יותר, ותודה לכולם ולכל משתמך ולכל מי שיתמוך.
קפה גיברלטר בכאן תרבות, שומעים את אלטינגון הטורקים, שיר חדש, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. אנחנו רגילים לדבר על ט"ו בשבט כיום שהוקם לתחייה עם התרבות הציונית, אבל מסתבר שיש לחג מקורות גם במסורות המזרח, בקהילות השונות, ומי יותר מתאימה לדבר על הנושא מאשר המשוררת וחוקרת קהילות ישראל, אסתר שקלים. שלום אסתר. ערב
טוב, מה שלומך?
מצוין, אז תגידי, אומנם חגגו את ט"ו בשבט גם בארצות המזרח, באזורים האלה של פרס ומרוקו ועיראק ותימן?
לא בטורה הזאת שלנו היום. יש לנו חגים ציוניים, שהציונות או שהיא המציאה אותם בגוף מסוים, בכיוון מסוים, או שהיא העלתה אותם ומתעצמות. למשל, לג בעומר או ט"ו בשבט, זה חוגים שזה, זה כל מיני חגים שהיה להם אופי מסוים, והציונות ממש העלתה אותם, הקים אותם בדרך אחרת. חנוכה בכלל, למשל בארצות המזרח זה היה חג מאוד מינורי, אבל בגלל כל העניין של המכבים של אז, כן. והצבא היהודי החדש, חיזקו אותו בצורה אחרת. עכשיו אותו דבר ט"ו בשבט, אבל האמת היא שזה קצת שונה, כי ט"ו בשבט ממש כחג, חוץ מזה שלא אומרים בו תפילות מסוימות, אבל כחג שחוגגים אותו סביב השולחן עם כל מיני דברים, התחיל למעשה, הראשונים שחגגו אותו ככה זה המקובלים במאה ה-16
בצפת.
כן. אבל הוא התפשט רק במאה ה-18, כשהתפיסו את סדר ט"ו בשבט, שנקרא פרי עץ אדר, באופן עצמאי, שזה רק סדר ט"ו בשבט, באופן נפרד מכל סדר אחר, ואז לפי הסדר הזה, באמת שהוא זה סדר של המקובלים, שהתפשט ממש בכל העולם, שאוכלים 30 פירות מארץ ישראל, כמובן, כולל שבעת המינים, ומברכים אותם, ושותים 4 כוסות, שזה מקביל לסדר, כמובן, פסח, ולומדים תורה, והכל כדי להביע את הגעגועים למי? לארץ ישראל. אבל היום אנחנו מביאים את הגעגועים לטורקיה, אתה יודע.
הפירות היבשים מגיעים משם.
הכל מטורקיה.
נכון, נכון.
לארדואן.
תגידי, איך יהודי תימן למשל, איך חוגגים את ט"ו בשבט?
אז יש לי הפתעה שלך, כי יהודי תימן לא חגגו אותו. בכלל, כחוקרת קהילות ישראל, אני רוצה להגיד לך, שמתי שאני רוצה לדעת אם מנהגים מסוימים הם עתיקים או חדשים יחסית וזה, אני הולכת לתימנים. כי הם שימרו מסורות קדומות. ובהרבה אזורים, באמת, הם, אז עכשיו למשל, את ט"ו בשבט הם לא חגגו, כי זה חג חדש יחסית. אני אומרת לך שרק במאה ה-18 הוא התחיל להתפשט עם ההתפסה בפרסום של פרי עץ אדר, שעל בסיסו אנחנו עושים היום את כל הסדר ט"ו בשבט המקובל. אז די מאוחר. אז רוב יהודי תימן לא חגגו.
אז בתימן לא חגגו. בוא נעבור מתימן למקום שכן חגגו, אבל בצורה אחרת לגמרי, שזה בהודו. דיברנו גם כאן בתוכנית לפני שנה על חג אליהו הנביא בעצם, נכון? מה הסיפור של אליהו הנביא בט"ו בשבט?
אז קודם כל, הם קוראים לחג הזה יום עליית אליהו הנביא. למה? בכלל לאליהו הנביא יש מעמד מאוד מאוד חשוב אצל בני ישראל בהודו. אתה יודע שבהודו יש שלוש קהילות יהודיות. יש אחת של הקוצ'ינים, אחד של הבגדדים, שזה העיראקים שהיגרו מעיראק לשם.
ובני ישראל.
של בני ישראל, שהם באמת מייחסים את עצמם בכלל עוד לבית ראשון.
כן.
אולי אפילו לגלות אשור, זה לא ברור בדיוק, אבל הם ממש מספרים שהם עזבו את ארץ ישראל בתקופה מאוד מאוד מוקדמת, ואז לא נשאר מכל השיירה אף אחד, חוץ מהספינה שנשארו בה רק שבע נשים ושבעה גברים, ומי שהציל אותם והביא אותם לחוף זה בעצם אליהו הנביא. ועד היום ליד בומביי הם מצביעים על סלע, שלפי המסורת משם אליהו הנביא עלה לשמיים, והוא עלה בט"ו בשבט.
זה קרה בט"ו בשבט, ההצלה הזאת.
והם קוראים לזה באמת יום עליית אליהו הנביא לשמיים, וביום הזה הם עושים את טקס המלידה, שזה טקס הודי מאוד מאוד מיוחד, של טס עם אורז, פיצוחים, פירות, תבלינים, קטורת, טקס עוד היה להשם, מתוך הזכור אליהו, וכמובן געגועים לארץ ישראל.
איך אגב, יש להם פיוטים שאין דברים כאלה.
מדהימים, מדהימים.
אבל זה לא הוקלט, וכמעט אין למצוא את זה, וזה מה זה מתסכל. אבל בוא נעבור...
לא שמעתי שלא הוקלט. מה, באתר הפיוט אין כאלה עודים?
נדיר, נדיר למצוא. אני חיפשתי וחפרתי וזה...
יאללה, תמשים שומעים, קדימה, לכו לחקור.
אז תגידי, בוא נעבור מהודו לפולין. חיים החיית. מי זה חיים החיית שאת סיפרת לי עליו?
יש כל מיני קהילות, אחר כך אני יכולה להגיד לך את השמות השונים של החג בקהילות, זה לא בטוח שזה ט"ו בשבט. אז שם לא היו קוראים בפולין, קראו לזה בעבר חמישוסר. למה? זה החג של ה-15 בשבט, חמישוסר. אז כל מיני ליצנים אמרו, חיים שוסטר, זה נשמע כמו חיים שוסטר, כאילו חיים החיית.
כן.
אז קראו לזה חמי שוסטר, חיים שוסטר, זה הקשר.
יפה. עיראק, בוא נעבור, אין לנו המון זמן, עיראק, על פי איזה סימן בט"ו בשבט ידעו רווקות בעיראק, מתי הן הולכות להתחתן?
אז קודם כל בעיראק קראו לזה חג לבלוב העצים. מה היו עושים? היו לוקחים את הנערות הרווקות ליער, כל בת היו אומרים, העץ הזה זה החתן שלך. עכשיו, אחרי חודש היו בודקים את העץ. אם הוא החל לפרוח, וואלה, סימן שבשנה הקרובה היא תתחתן. ואתה יודע, בעבר בחברה הפטריארכלית, הדבר הכי חשוב לנערה, שהיא תתחתן ובזמן, שלא תגידו שהיא התחמצה והיא חמוצה.
לפני, לקראת סיום, למה מזוהה ט"ו בשבט דווקא עם השקדיה?
כי השקדיה היא מקדימה לפרוח. יותר משאר העצים. מכאן אגב, יש לנו את התואר שקדן. מה זה שקדן? מישהו שהוא מאוד חרוץ במלאכה שלו ומתביד בה.
אז הוא הראשון.
זהו. וכן שזה מגיע לי מזל תפקיד היום.
רגע, לזה רציתי להגיע. את חוגגת היום יום הולדת.
לא היום, בעוד שבוע.
בעוד שבוע, בט"ו בשבט. בט"ו בשבט, זה יום הולדת שלך. טוב, יפה.
באמת העברי, כמובן. אני חוגגת רק לפי העברי. יום כזה מיוחד.
אז מה את מאחלת לעצמך כל שנה בט"ו בשבט?
השנה אני מאחלתי בעזרת השם למצוא בן זוג. אני גרושה ואני רוצה למצוא השבוע, לא, השבוע זה לא. אבל בשנה החדשה הזאת, אחלה בן זוג שמתאים לי, ווואלה, איך אומרים, משורש נשמתי, בעזרת השם ולכל המצוא.
קפה גיברלטר שידוכים, תקשיבו, באמת. אסתר שקלים כאן נפתחת בצורה היסטורית, אין דברים כאלה. אני סופר מאחל לך. עד ט"ו בשבט הבא, את מדווחת לנו על בן זוג חדש, כולל הכל, כי אין דבר יותר חשוב מזה. אולי, אולי אבל באמת את צריכה, כמו הרווקות בעיראק, לצאת לחפש את העץ שלך ולראות אם הוא מלבלב השנה.
נלך לחפש אותו.
אסתר שקלים, תמיד כיף לדבר איתך. משוררת וחוקרת ישראל, קהילות ישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה והרבה בריאות. ביי.
אמן. קפה גיברלטר בכאן תרבות, איזה חגיגה עם יא מוסטפא. שיר הערבי הצרפתי האיטלקי שזכה במשך השנים לעשרות ביצועים שונים בכל העולם, והיום זוכה גם לביצוע של הזמרת טילדה רג'ואן. זה ממש חגיגה על האוזניים, בא לי לקום לעמוד פה, לרקוד פה על השולחן. שלום לטילדה.
שלום.
איזה כיף.
אני כבר רוקדת.
לא, אנחנו כאילו בשנה הזאת לא היינו במסיבות, כבר שכחנו את כל החגיגות. מה פתאום, רגע, מה פתאום נזכרת במוסטפא פתאום?
יא מוסטפא, תשמע, זה שיר כזה חגיגי, עליז. בא לי, אתה יודע כמה פעם, בא לי שיהיה לי קצת כנפיים לעוף, לשמיים ולשיר, וזה מה שרציתי להביא לאנשים גם כן, יחד איתי, משהו חגיגי טוטלי. לחגוג כמעט את הסוף אולי של השנה המאתגרת הזאת. אתה יודע, היום אנחנו קצת מריחים משהו כאילו זה הסוף, נכון?
כן, כן, כן.
אנחנו, אמרתי,
זאת אומרת מסיבת סיום לקורונה, אבל עוד לא, עוד לא. עוד קצת, עוד קצת,
עוד
קצת.
עוד טיפה.
ניתן לשיר הזה טיפה להתבשל, ואז הוא יככב בעזרת השם בחתונות של העונה הקרובה.
לאומנים, אתה לא יכול להגיד להם עוד קצת.
תגידי, איך באמת את מעבירה את התקופה הזאת?
תשמע, בהתחלה שמתי את עצמי, אתה יודע, כמו חיות שרוצים לעבור את החורף.
נכנסת לשנת חורף.
אתה יודע, אלה שנכנסים לתוך חור שלהם ואומרים, יאללה, מתי שאני אפתח את העיניים, הכל זה עבר. וכל פעם שפתחתי את העיניים, היה עדיין פה, ואז אמרתי, בואי נצטרך לעשות משהו.
תגידי, אני רוצה לשאול אותך, טילדה רג'ואן, את, בכמה שפות את שרה? רק בשיר הזה, רק בשיר הזה יש לנו פה ערבית, צרפתית ואיטלקית, ואנחנו יודעים שאת גם שרה בלדינו וטורקית, ויש שפה שאת לא שרה בה?
תשמע, השפות שאני לא מדברת, אני לא שרה, אבל אני גדלתי עד גיל 11 באיסטנבול, בטורקיה, אני מדברת טוב מאוד טורקית, שמעתי אפילו עכשיו בשידור שלך בטורקית שירים, וגדלתי אחר כך בצרפת, בשוויצריה, ובבית אצלי מדברים גם לדינו, ערבית בגלל שאמא שלי עיראקית, ההורים שלי עיראקים, אז גם גדלתי על ערבית, ואנגלית בוודאי זה לומדים, ואיטלקית וספרדית שלמדתי גם בשוויצריה, כי זה שלוש שפות במדינה הזאת, והנה עכשיו אני פה בארץ לומדת עברית.
איזה יופי. תגידי, אז הקלטת לנו שיר שישמח אותנו לקראת סוף הקורונה, אמן, אמן, אסור עוד להגיד. אבל מה התוכניות שלך ליום שאחרי הקורונה?
מה, השנה שעבר היה לי לפחות 150-180 הופעות. אני מקווה שזה יחזור. וזה גם בכל השפות. ושוב, אתה יודע, כל העולם פתוח, אני באה גם מחוץ לארץ וגם בארץ לעשות דברים בעברית. אני מאוד אוהבת את השפה העברית, ואני עובדת עם אנשים עם המון כישרון, שיש פה בארץ מלא כישרונות. וזהו, ללכת קדימה, העיקר שיפתח שוב, אתה יודע, הופעות, הקלטות, נסיעות. עכשיו יש לנו גם את אהוד האמריות, מרוקו.
כן, שווקים חדשים שנפתחו. שווקים חדשים. במיוחד לזמרת כמוך, שהיא באמת כל כך מגוונת, ובאמת שולטת באזורים כל כך רחבים של התרבות. טילדה רג'ואן, תודה רבה לך. תמשיכי לייצר לנו שירים כאלה שמחים, ושעושים לנו שמח בלב.
תודה, אופיר, ובאמת, כל טוב לכולכם וכולנו, בעזרת השם, רק נשמע דברים.
אמן. תודה רבה לך. וזהו, אנחנו סיימנו. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה רבה לעורך התוכנית, אלעד ברנוי, למפיק שלנו היום, גיא מחבוש, אלון מקלר אחראי על הביצוע הטכני, אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא, ואנחנו מסיים עם הצלילים של חמד סינו, משרו הלילה. גינאולוגי Of Revolution, genealogia של המהפכה. שבת שלום. Someone heard and took my words and made them theirs, and made them theirs. We stopped outside and had a smoke. I felt a kinship as we spoke of thoughts we shared, of thoughts we shared. He told his brothers, I told mine, and what was two turned into nine. We sat to eat, we sat to eat. I loved my angry family, at dawn outside the factory was when we'd meet, when we'd meet. I was one person who had an idea, who made it away. And someone heard, someone heard. We put our words on poster board and stood outside the iron door on tired feet, blocking the street. The workers came 100 strong. We learned a chant, we sang a song. When I am free,
when I am free,
we all will be,
we all will be.
Soldiers with their loaded guns pulled up and shot us one by one. My brothers died, and so did I. I died and then I traveled on. I saw the riots in Helwan. I knew the cry,
I knew the cry,
I knew the cry,
I knew the cry.
I was one person who had an idea, who made it words. And someone heard, someone heard. And then I reached the city, enrolled in university. My words of rage were on a page. I logged onto the internet. I wrote my words and they were met with roaring sound and shaking ground. I held a cell phone in my veil. I told my sister we could fail. Come anyway,
come anyway.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.